אני חזרתי מחתונה, אין דבר כזה, לא...
כי הוא לא ילחץ יד...
ולמרות זאת הקורונה תפסה
אותו. ולמרות זאת הקורונה תפסה אותו, וזה מראה שאיש אינו חסין לפני...
רגע, אבל אפרים רוצה להגיד לנו...
הוא גם מביע דרך אגב ספקנות לגבי חיסונים, למרות שעכשיו הוא מדבר אחרת לגמרי, בעבר הוא אמר חיסונים לנגיפים,
לא יעילים. הנה, נתון מעודד גם מאוהיו ברשת CNN.
מה זה אומר?
שטראפ גם מתחיל לצבוע אותה באדום.
זו הייתה המדינה של הבחירות הקודמות, נכון? אוהיו, אוהיו.
אוהיו הייתה פה בחירות הקודמות יותר.
היא נתנה את הפוש הסופי.
והקלפיות בה נפתחו עכשיו בארבע. מה אתה אומר?
טוב, קודם כל, טראמפ כבר מזמן את העיתונאים לעוד מעט. לא, יש עוד קצת זמן, כי זה לא יקרה ממש עכשיו. הוא מחכה לראות שזה ניצחון יותר מוצק. אבל אני מרחם על בן אדם אחד, שקוראים לו בנימין נתניהו, שיושב עכשיו בבלפור. אני מניח שהוא לא נרדם. והוא מחזיק את הטלפון. האדום, הסגול, לא משנה. והוא לא יודע למי לחייג עכשיו, לביידן או לטראמפ. אתה מבין, בסוף הוא צריך להיות שמשגר לנו הודעה, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא הנבחר, להראות על הקשרים, אבל כנראה שהוא כבר...
אני חייב לשאול בתור כתב פוליטי, ואני סקרן מזה, זה מסקרן אותי מאז שהוצאתי את הקטע...
וידוי של שרפר, בבקשה, בשעה ארבע בדיוק.
מסקרן אותי מאז שהוצאתי את הקטע הזה משיחת הטלפון שהוא עשה עם כל המנהיגים מאחוריו בסודן.
הייתי בטוח שאתה הולך להגיד משהו על הספר, הייתי בטוח שהוא הולך להשחיל את הספר שלו בפנים, זה הפתיע.
שסליפי ג'ו היה יכול להביא תוצאה כזאת. ביבי הרי תמיד יש לו מה לענות. למה הוא לא ענה לו, פשוטו כמשמעו, אשריך, כל הכבוד לך, אתה האיש, למה הוא ענה לו תשובה דיפלומטית של אנחנו נלך עם כל אמריקאי שיעזור לישראל, ואז טראמפ, אתה צריך לראות את התגובה שלו,
בשלוש מילים,
בשלוש מילים, זה לא מה שרציתי לשמוע מידידי.
ביבי נשאר ביבי, זה לא יעזור. זה הטבע של הבן אדם.
זו בעיה גדולה.
הכל פוליטיקה, אין חברים.
אם דיברת על זה שהוא יושב עכשיו בבית בבלפור, ומתלבט למי להרים טלפון, הוא גם בטח כוסס ציפורניים על זה שהוא לא שיתף אז פעולה עם טראמפ, והוא לא יודע איפה זה יעלה.
אם טראמפ ינצח אחרי התקרית בשיחת הטלפון, אז אני מניח ש... טוב, בואו נראה קצת נתונים. רגע, 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 השעה 4:02, אנחנו חייבים לראות מה קורה. תעלו לנו רגע את הנתונים. אוקיי, התווספו לנו גם CNN ופוקס.
אני לא מבין את הנתונים האלה שאנחנו רואים, זאת אומרת, אין פה עניין של מדגמים.
עדיין לא...
אנחנו רוצים לראות את נתוני...
בינתיים הנתון הגבוה ביותר מבחינת האלקטורים, שיש לנו כרגע, זה חדשות 12, 111 ו-80, שזה אני חושב...
מה זה מנותקים המציאות?
הם ודאי לא רוצים להכתיר את טראמפ כרגע.
אין
צורך. הנה, טקסס, טקסס צמודה מאוד, אתה רואה?
הוא לא מביא לנו.
CNN, טקסס צמודה מאוד, ואנחנו רואים ניו אמפשר גם כן.
מדינה כחולה.
אבל טקסס, למה אנחנו מדברים על טקסס? כי יש שם 38 אלקטורים.
מסה
קריטית. אחרי ניו יורק, פלורידה וקליפורניה, זו המדינה הבאה בתור מבחינת המספר, היא יותר מניו יורק, נכון, קליפורניה הגדולה,
גם בשטח וגם במספר התושבים, ואגב שם יש הרבה היספנים, שהפעם עדיין לא מרגישים אותם, הפעם הבאה ירגישו אותם יותר, שהם כן אותי לכיוון הדמוקרטים. אפרים, התחלת לומר משהו לפני זה על האלקטורים.
פשוט על השיטה, על השיטה שנותנת את הכוח, אנחנו באים היום ואומרים שלא שומעים את הציבור, והציבור שקוף, ורק המפלגות הגדולות מחליטות. שם זה פשוט עובד אחרת. שם הכוח ניתן לאנשים הקטנים. כל המדינות כאן באמצע ארצות הברית, כל החוות הקטנות האלה. אז נכון, ליוטה יש רק 6 אלקטורים, לנבדה 6 אלקטורים. אבל הם מקבלים את הכוח שלהם. הם מקבלים את הכוח להשפיע כדי שלא כל ההחלטות יתקבלו בניו יורק, בלוס אנג'לס, ויעשו מה שהם רוצים כמדינות דמוקרטיות. זו השיטה שם, זה עובד הרבה מאוד שנים, ומה שהכי חשוב, זה מביא בסוף התוצאה, בסוף העניין, בסוף המערכה, לחלוקה, מי כאן, מי שם, האם יום אחד, אני תמיד חושב על זה, איתי,
כן.
שאלה אליך, כן. האם יום אחד, די ראינו את זה בבחירות האחרונות, בוא נאמר פר, חוץ מזה שרצו במפלגות נפרדות, אבל החרדים היו עם ביבי, בגוש הימין.
כן, בלוק הימין.
בלוק הימין, אז לראשונה ראינו את זה, האם אי פעם נגיע כאן למצב של שתי מפלגות, זאת אומרת שהחרדים ייכנסו רשמית לתוך בלוק ימין, ירוצו ביחד, ובסוף הלילה תהיה לנו הכרעה, ולא נגיע שוב. נכריח את איווט ליברמן להיכנס לאיזה גוש. הוא לא יהיה באמצע, הוא יחליט שהוא צריך לקחת צד. האם אי פעם נראה
את זה? אחוז ההצבעה צריך לעלות בצורה דרמטית. ודבר שני, זה שינוי שיטת הממשל. זה דבר שהוא לא יקרה כי הוא לא ריאלי כרגע, אבל נתניהו בזמנו העלה את הרעיון הזה, גם ליברמן דרך אגב. שינוי שיטת הממשל, מפלגות גדולות, בעיקר שישתלבו בתוכם גם המיעוטים באותן מפלגות קטנות.
זה יהיה טוב לכולם וזה ידפוק את כולם באותה מידה.
ולכן זה לא יהיה טוב, כי הנציגים החרדים אף פעם לא ייתנו לזה יד, לצורך העניין.
אז האם לעולם אנחנו ניתקע עם המערכת שלנו, עם שיטת הבחירות שלנו, אין דרך לצאת מזה? כאילו תראו את האמריקאים, אם לא סיבוך גדול מדי ותקו ממש צמוד, זה ייגמר הלילה. ורק אצלנו זה נמשך.
מצד שני, האמריקנים יש להם מערכת בחירות כל 4 שנים. אנחנו, יש לנו יותר מעניין. פעם
שימו לב לשתי תוצאות משמעותיות של רשת Fox News. ארקנסו, שהיא מדינה שבבחירות הקודמות טראמפ ניצח בה, למרות שזה מקום של הקלינטונים והכל, טראמפ מנצח ב-57% לעומת 40% לביידן.
כמה אלקטורים בשורה התחתונה?
בארקנסו אני
אתן את המספר הזה,
ובקולורדו, ביידן לוקח עם 73%.
כן, גם בניו יורק.
זו המדינה הדמוקרטית.
אבל לא, גם בניו יורק.
יש ניצחון כבר, רק נגיד יש לו עוד ניצחון. ולגבי הבחירות הכלליות, כרגע הבטל גראונד, מה שנקרא הקרבות של מדינות המתנדנדות, הערכה של פוקס ניוז, שזה אתר מאוד טראמפי באופי שלו, שטראמפ מנצח בעוד 5 מדינות, וביידן מנצח בעוד 2 מדינות.
זה כרגע
המתנדנדות אתה מדבר.
המתנדנדות,
כלומר, בטל גראונד. פלורידה ואוהיו לכאורה. אגב, אם דיברנו מקודם על מה יקרה אחרי הבחירות, ב-1936 הייתה מערכת בחירות בארצות הברית, והמפסיד בה, וזה משהו שקרה רק שנה? פעם אחת, 1936.
אוקיי.
המפסיד בה, זה קרה פעם אחת בהיסטוריה, זה כנראה לא יקרה עוד פעם, שלח מכתב למנצח, שכחתי בדיוק הרגע את שמו, שלח לו מכתב, שיחקת אותה, עשית מרוץ סוגן, אני מוותר, אני נותן לך את השרביט להניג, זה ימים שהיו פעם,
ב-2020 זה לא יקרה, מאף אחד מהצדדים, זה לא מה שנראה כאן.
ניצחון לטראמפ גם באלבמה,
אגב לגבי אלקטוריה,
מה שמטריד זה מה שקורה בצפון קרוליינה, זה גם
מתנדנד
חזק, וכרגע יש נטייה לטראמפ, אבל ראינו מקודם את ביידן מוביל, לא יודע משהו.
מה אומר לכם השם, פלורידה לכאורה כן, מה אומר לכם השם מיניסוטה?
מדינה בארצות הברית.
אי שם למעלה, שם.
מדינה, כן, בצפון מזרח ארצות הברית, בפינה למעלה, בגבול קנדה, שנקראת גם מדינת ריבוע אגמים, יש בה הרבה אגמים, אבל מה שמעניין, היא המדינה שהצביעה לדמוקרטים הכי הרבה זמן ברצף, אני חושב מ-1962.
עד שטראמפ שבר אותה.
עוד לא שבר, אבל בכמה מהסקרים הוא היה קרוב באחוז, כאילו ביידן ניצח אותו באחוז אחד בלבד, אם טראמפ מנצח שמה, זו מילה חזקה. זה אומר שהוא בהחלט עשה חריש, כי מיניסוטה מתפרנסת גם כן מקורים, והקורים האלה אומרים, אנחנו בסופו של דבר רוצים פה את...
בואו נעבור עוד פעם לארצות הברית, שלמה. בואו נעבור לארצות הברית שוב.
49% ו-49%. חבר'ה, טקסס זה מדינת מכות, ממש צמוד אולי באחוזים...
מכות של קובוים בטח.
מכות של קובוים, ממש קרב ענקים. 49% לשניהם כרגע, אחרי 57% מהקולות.
אריאל סנדר, ערב טוב.
ערב מצוין.
מה קורה אצלכם?
הכל נהדר, אנחנו מאוד נרגשים מפלורידה ומחכים לבאות באוהיו, במישיגן. אנחנו אחד-אחד נאכל אותם כמו שאמרנו מלכתחילה לאורך כל הקמפיין.
רק נציין שאתה מהקמפיין של המפלגה הרפובליקנית בישראל, מנהל הקמפיין.
אז רגע, בטח הוא ישמח לשמוע את השינוי המשמעותי בתוצאות שנראה בעוד רגע על המסך. תישאר איתנו. טוב, עדיין חדשות 12 נותנים עדיין 111 אלקטורים לטראמפ ו-109 לביידן. מספר האלקטורים ממשיך לטפס, עדיין לפי פוקס, CNN.
טוב. עדיין, חברים, תראו מופתעים, תראו מופתעים, ג'ו ביידן ווינס ניו יורק.
הפתעה גדולה, הפתעה גדולה. טוב, אריאל, ספר לנו על המדינות המתנדנדות, עד כמה באמת טראמפ יכול להביא למשל לצפון קרוליינה ומדינות נוספות, ולקחת את המרוץ הנשיאות עוד הלילה.
אנחנו מאמינים שאנחנו בדרך לשם. המדינה היחידה שכרגע אנחנו מסתכלים בתוך הנתונים שלנו, והרגע קיבלתי תוך כדי שאני מדבר איתכם ואמרתי לכם לגבי המדינה הזאת שהיא אוהיו, שקצת היינו מודאגים, אנחנו מקבלים, אני עכשיו הרגע מקבל מהמטה שלנו שם שאנחנו בסדר גמור באוהיו.
מה שקורה... אחרי ספירת כמה אחוזים מהקולות?
לא, בוא נבין רגע, צריך להבין, ברוב המדינות מה שנספר קודם זה הערים הגדולות, ורק אחר כך זה יורד אחורה לפרברים ולעיירות הסמוכות והנראות, כמו שאנחנו אוהבים להגיד במגילת אסתר. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו, ככל שנתקרב עוד שעה ועוד שעה, אתם תראו שהמאזנים באוהיו ובמישיגן ובנורף קרוליינה ואפילו בפנסילבניה, שזה יהיה שם הרבה יותר איטי, כי זה ייקח כמה ימים עד שיספרו, המצב מאוד מאוד טוב, וזה מתכנס לתוך המודלים שבדיוק שם צפינו. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? קחו את טקסס. אתה מסתכל על טקסס שבדרך כלל היא אדומה לגמרי, היא רפובליקנית. אתה מסתכל עכשיו על התוצאות, אתה אומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שבטקסס ביידן מוביל בפער על דונלד טראמפ?
בגלל ספירת הערים הגדולות.
נכון, בגלל שכרגע הם נמצאים ממוקדים בדלאס, ודלאס שם הדמוקרטים כדוגמה שולטים, וככל שזה ילך ויתרחב, המעגל ילך ויתרחב, אתה תראו את זה מתהפך לטובת המפלגה הרפובליקנית ודונלד טראמפ. אז אני עכשיו השעה בישראל 4:10, אנחנו מאוד 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 מרוצים, כי אני אגיד לכם עוד פעם, זה כרגע הולך לפי המודלים שחשבנו שזה ילך.
א', קמיסר פה עוד רגע פוצח בריקוד, אבל אני חייב לשאול אותך, על פי מה שאתם יודעים, אחרי הניצחון המסתמן בפלורידה, האם טראמפ יוכל להביא גם את אוהיו וגם את צפון קרוליינה על מנת לנצח? כי פנסילבניה אנחנו רואים שמצב שם קצת יותר מטריד.
אז אני עוד פעם אומר, אני גם באוהיו, גם במישיגן, אנחנו בדרך הנכונה מאוד. לגבי פנסילבניה, יהיה קשה מאוד לדעת בימים
הקרובים. בימים הקרובים, 3-4 ימים.
כן, אי אפשר לדעת, מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו ממש בדרך הנכונה, עוד לא צריך לפתוח שום דבר. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מכוון מטרה ואנחנו רצים לכיוונה. אז אני מקווה שזה באמת הדרך. פלורידה שנתנה בכל הסקרים, בכל 800 מכוני הסקרים, נתנה בפלורידה לביידן במצב הכי נחות, 2.5% לביידן, הוא יגמור את זה ב3-3.5% טראמפ. זאת אומרת, הפער הוא 6-6%.
לא נתון למאבק משפטי בכלל.
לא, לא רק שזה, זה רק מראה לכם את הנתונים.
מה יקרה הלאה במדינות האחרות, או שאנשים לא...
השאלה היא כזאת, יש, כשאתה מסתכל כרגע על הקמפיין, יש נקודות שאתה אומר, טעינו בהם, בגללם אנחנו יכולים להפסיד את הבחירות הלילה הזה?
תגיד, אתה השתגעת? עכשיו אתה שואל אותי על טעינו? אני עוד לא אומר שום דבר.
עכשיו חוגגים, אתה יודע מה? אני חייב לשאול אותך באיזה שלב של הלילה.
רגע, שנייה, אנחנו לא חוגגים. אנחנו מאוד ממוקדים במטרה, מאוד מאמינים שאנחנו בדרך לשם, חס וחלילה, לא חוגגים.
תגיד לי, אריאל, באיזה שלב של הלילה, לפי דעתך, דונלד טראמפ יכריז שהוא ניצח?
אני מאוד מאוד מקווה שברגע שנראה שאוהיו, מישיגן, כבר נמצאות אצלנו, אני חושב שזה כבר תהיה חגורה מספיק בטוחה לכיוון ה-270, וזאת תהיה שאלה אם הוא יחכה לפנסילבניה, כן או לא. אני מאוד מקווה שלא נצטרך לחכות לפנסילבניה.
חגורת הפלדה של טראמפ.
פנסילבניה זה 20 אלקטורים.
אני אומר את זה, אבל טראמפ אף פעם לא ידוע בפזיזותו יותר, הוא לא איש פזיז.
כן, לכן הוא ימתין כמה ימים.
ודאי, אבל לא, אני באמת שואל עכשיו ברצינות, מעבר לעניין שהוא לא פזיז.
מה שאני לא יודע, אני לא אומר.
אוקיי, אז מה שכן, רק לשאול, כאיש הקמפיין, איך אתה מעביר את השעות האחרונות, איפה אתה נמצא?
וואו, אני כרגע בערך, אני כבר לא יודע איפה אני נמצא, אמן.
מדינה.
בין מקומות.
אני עכשיו בדרך לירושלים, ואחרי זה לנווה אילן, ואחרי זה לבישון, ואני רץ בין האולפנים כדי לנסות לשים את הצד השני. אני מעטים מול רבים באולפנים.
כירושלמי, אז אל תשכח בדרך לעבור בכותל, עוד אפשר לשים את הפתק במקום הנכון, לבקש מהמקום הקדוש ביותר, מריבונו של עולם, תן לנו את הנשיא הזה לעוד 4 שנים.
אריאל, בפעם שעברה בשעה הזו, מה היה המצב בטקסס ובאוהיו? מעודד יותר או פחות?
אותו דבר. הדבר היחיד שמאוד מאוד מרגש אותי, אם אפשר להגיד, ומשמח, התוצאות בפלורידה, שכרגע הם ב-99%, אפשר להגיד שהם שלנו, התוצאות של פלורידה הבטוחות הגיעו בערך בשעה 5. זאת אומרת, התוצאות, ברגע שהתוצאות מגיעות מוקדם יותר, זה מעיד גם על מקומות אחרים, עוד פעם, אני מדבר על מודלים, והמודלים שלנו מראים שאנחנו הולכים לקחת בדיוק באותה סיטואציה כמו פלורידה, באותה מדינות מתנדנדות.
אז למה לא שמענו על המודלים האלו עד היום? התביישתם? הצנעתם אותם?
בשקט, בשקט.
אין הברכה שרויה אלא מדבר
הסמונים. מי שראיין אותי וגם התראיינתי אצלכם, שמע ממני את זה, התראיינתי על זה. מה לעשות שאנחנו עובדים עם שני מכוני סקרים שאמרו דבר אחד, ו-800 אחרים אמרו דבר שני. אז לא כל כך רצו לי, לשמוע מה אני אומר. אבל אני מקווה שכך זה ימשיך.
אינשאללה, כמו שאומרים אצלנו בדובאי. ואם טראמפ לוקח את הקדנציה השנייה, חגיגה, פשוט חגיגה.
הרבה שמפניות יזרמו.
אם זה מה שראינו בקדנציה הראשונה, בשנייה כדאי מאוד.
צריך לקוות שגם לא הרבה דם ברחובות, כן?
איפה אדם, אדם כרגע
ארצות הברית של אמריקה חזקה ושום דבר לא יקרה.
ראיינו פה, אגב, ראיינו פה יהודים בשעות האחרונות שמספרים לנו סיפורי אימה על מה שהולך ברחובות בארצות הברית. פחד ממש מהפורים האנרכיסטיים שהפרעות שהיו שם באזור פסח יהיו משחק ילדים לעומת.
בית הלבן תחת מצור, פשוטו כמשמעו.
טוב.
בסדר, אז יהיה שבוע קשה, הכל יהיה בסדר. הדמוקרטים יתפלו.
יופי, ממש.
אגב, אתה יודע מה אחוזי ההצבעה של טראמפ בקרב המצביעים בארץ?
כן.
אוקיי.
תן לנו.
אני לא אפתיע אותך, 85%.
לעומת כמה פעם שעברה ובפעם שלפני כן?
טוב, זה לא 80%.
אז עלייה, עלייה.
מה שמעניין, דרך אגב, מה שכן מעניין, זה שההצבעה אצל בקהילות האורתודוקסיות החרדיות בארצות הברית, בפעם שעברה זה היה נחמד, כזה להגיד, אנחנו טראמפ, לא יצאו להצביע מספיק. הפעם יצאו בהמונים. המונים.
להיט, כן.
זה מעניין מאוד.
טוב, בקיצור, אנחנו נמתין לפנסילבניה ונראה מה קורה שם. אריאל סנדר, מנהל קמפיין הבחירות של המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה לך.
תודה לכם.
ובהצלחה.
ובהצלחה בעזרת השם.
אני חייב לציין פה שני תחומים, שבכל הזמן הזה שאנחנו מעבירים פה, אני חייב לציין באווירה נהדרת, כיף לי מאוד להיות איתכם. שכחנו לדבר על שני נושאים עיקריים שטראמפ מדבר עליהם כל הזמן ומהפך אותם כל הזמן.
Okay.
אחד מהם זה הסוגיה האיראנית. קחו בחשבון, מרגע שהוא נבחר, הוא אמר, איראן התרגלו שכיף להם מאוד עם אובמה, זה לא יהיה אצלי, לא יהיה בקדנציה שלי. שימו לב מה הוא אמר רק לפני חודש לנתניהו בטלפון, האיראנים עוד יחתמו בסוף על הסכמי אברהם, גם האיראנים עוד יחתמו בסוף על הסכם שלום עם ישראל, זה נראה לי היעד הבא שלו. תראו מה קרה לו 4 שנים בבית הלבן, הוא אמר אני אראה להם, ולא רק זה, okay. אלא מעבר לפרישה מהסכם השלום עם איראן, היה גם את מהסכם הגרעין עם איראן, היה גם את הנושא של הסנקציות, היה גם את החיסול של סולימני, היה גם את היחס מבחינת האום, שהוא בדרך כלל
לא צריך חני לאיראן,
פרש ממועצת הביטחון, ממועצת זכויות האדם של האום.
האמיר של דאש.
אל-בגדדי, בדיוק. אז כל המהלכים האלה הובילו בסוף חזרה לנקודה, איראן עוד בעלת פוטנציאל לעשות הסכם כלשהו לנורמליזציה עם ישראל, זה החלומות המאוד מופלאים של טראמפ, אבל אל תזלזל, האזרחים.
ברגע שטראמפ לוקח, צריך לומר, סליחה שאני אומר, כמי שמסתובב במדינות במפרץ, הייתה הרגשה שהאמירתים נתנו את זה באמת, נתנו את זה לטראמפ, חודשיים. יש בהחלט סיכוי גדול שעכשיו כשטראמפ לוקח, המדינות האחרות, סעודיה תתקדם את הצעד שכולם מחכים. כי הם לא רצו להרגיש שהם נותנים מתנה כל כך גדולה לטראמפ. האמירתים נתנו את זה 3 חודשים קודם, וזה היה בום גדול, ועשו טקס מדהים בבית הלבן, וכולם הרגישו שזה נוגע, זה מתקרב.
גם בחיים.
כשטראמפ לוקח, ובעזרת השם לוקח, המדינות האחרות שרצו ולא רצו להראות את זה כצעד תומך בחירות, אני חושב שעכשיו זה הזמן מתי שהשם.
אמרתי שיש שני נושאים שלא דיברנו עליהם עדיין, אחד זה איראנים, השני זה הנושא של הקורונה.
איראנים דיברנו.
רגע, איראנים, בנושא, בוא נחזור רגע לאיראנים. טראמפ, הסיכוי הסביר ביותר שטראמפ יגרום לאיראן לחתום על הסכם אברהם עם ישראל, זה לא עם השלטון הנוכחי, זה פשוט להפיל את השלטון הנוכחי. שזה משהו ש...
להוריד את רוחני ו...
בזמן המהפכה
הירוקה... זה לא הייתי מבזבז דקה, אפילו לא ב-4 ו-20
אנחנו לא עד כדי כך שיגורים, אתה אומר.
ב-2011, שהיה אפשר להפיל את משטר האייטולות, אובמה עמד מנגד, טראמפ לעומת זאת התערב, שלח גם אנשי מודיעין, שלח כסף, שלח סיוע, לא מן הנמנע שאחרי המצב הזה, אחרי הבחירות האלו, כשהאיראנים על הקרשים ומגרדים את התחתית של הקופה שלהם, ברגע שטראמפ נכנס לבית הלבן, הסנקציות יכריעו אותם,
כל מה שאמרת,
והעם יצא ויאמר את דברו, וטראמפ יחליף את
הדברים. כל מה שאמרת, שלמה, גם תקף הפוך עם ביידן
ינצח. והנקודה השנייה,
זה הנקודה.
והנקודה השנייה,
ואז נחתום על הסכם מוחמד.
דיברנו על איראן, עכשיו אני מדבר על הנושא השני שהוא הבריאות, וזה לאמריקאים מאוד חשוב הבריאות שלהם, והוא דבר ראשון ביטל
את
תוכנית האובמה קר כצעד ראשון, אבל אז, כאמור ב-2019, התפרצה בסין הקורונה, הקטה בארצות הברית, וטראמפ בהתנהלות שלו לקח לו הרבה זמן עד שהוא סגר את הטיסות, לקח לו הרבה זמן עד שהוא בכלל הכיר שזה מגפה. האמריקאים עדיין זוכרים לו עד היום את האמירות של שישתו אקונומיק, שיזריקו אקונומיקה, לבריד, שיעשו כל מיני דברים, אבל כשאומרים שבסופו של דבר השורה התחתונה, ואתה גם כן עוקב אחרי המספרים, ריזל, כשאזור הרבע מיליון, תקן אותי אם אני טועה, האמריקאים עד היום איבדו את חייהם לקורונה, הם מאוד בעניין הזה קשה להם, לא שוכחים, לא סולחים, ועד היום טראמפ לא מראה, כמו באיראנים אולי היה מהפך, אבל בבריאות, בקורונה, עד היום גם בהצהרות האחרונות הוא לא מראה שינוי, הוא חלה, הוא עברי, אבל הנגיף הזה עדיין לא מפחיד אותו.
טוב, יש לנו בשורות.
בבורו פארק, מחוץ לאייכלרס, חברים, חגיגה גדולה.
אולי שזה מאזין יביא לנו פה גם כן,
אני מקבל פה תמונות,
אולי שמאזינים יביאו לנו גם כן פה שמפניות,
חגיגה גדולה שם.
אם טראמפ מנצח בשעה הקרובה,
הדלת פתוחה. רק אני רוצה לחזור לנושא הקורונה, אריאל, ברשותך. סקר שראיתי ממש לפני שנכנסתי לכאן, 48% מהאמריקאים אומרים שטראמפ טיפל נכון בקורונה. כלומר, זה לא כל כך שחור ולבן. עכשיו, צריך לזכור משהו. אם הבחירות היו מתקיימות לפני 3 חודשים, כשהקורונה הייתה בשיאה ולא ידעו מה לעשות נגדה, טראמפ היה מובס. עכשיו, אחרי 5 שנה, כשאנשים התרגלו לחיות עם הקורונה, והרבה נדבקו וראו שחיים עם זה, וגם טראמפ עצמו, אז כבר הגל הזה...
יש לנו אימות של הגדולים.
זה לפני ואחרי, זה לא אני לא. מלפני ומלפני.
רגע, גדסתי עם הנתונים האמיתיים, הדרמטיים.
יש לנו פה עדכון מאוד מעניין, שדווקא רשת פוקס ניוז, שאמורה לתמוך ביתית לטראמפ, מעריכה שביידן לוקח את צפון קרוליינה בסבירות של כמעט 90%, ובמקרה כזה הסיפור כמעט גמור.
לאו דווקא.
וניו יורק טיימס נותן את הניצחון בצפון קרוליינה לדונלד טראמפ, בוודאות של 90%. ראש בראש, זה אומר שאנחנו הולכים לתוך הבוקר עם הדבר הזה.
כשאתם אומרים שביבי לא יודע למי להתקשר קודם,
גם הם לא יודעים מה
לעשות. אפילו אתרי הפרית לא יודעים למי להרים.
לא, אבל הקטע שזה יש פה מסלול הפוך.
כל אחד פה זה.
בדיוק. זה משתנה. בזה הרגע פוקס אישרו קו עם הניו יורק טיימס, שגם ג'ורג'יה וגם צפון קרוליינה הולכים לטראמפ. חבר'ה, לילה אדום.
אם טראמפ לוקח את צפון קרוליינה, זה מעבר
לך.
אמרנו את פלורידה שהוא לקח.
אני לא יודע מי מעדכן אותך, אבל ממה שאני רואה כרגע בלייב בזמן אמת מפוקס ניוז, ביידן כרגע מוביל ב-50.4%.
תרענן, תרענן.
ב-48.5%.
אמרנו,
81%.
אמרנו שהאתרים מתחילים לחזור לכיוון השני, הם משמרים אופציה.
פוקס אומר שביידן. ותרפרש, ואז תראה את מה שריזל אמר.
אתה רוצה לדבר רגע שוב על הנושא הסעודי. סעודיה היא מדינה שסבלה לא פחות מאיתנו בזמן שלטונו של ברק חוסיין אובמה. אגב, טראמפ אוהב להגיד ברק חוסיין אובמה, להדגיש את זה.
את
החוסיין. לקרוץ כמובן למצבי הבית שלו.
אגב, באופן מסורתי, סעודיה מחבבת יותר נשיאים רפובליקנים. את בוש שעשה איתם, בוש האב ובוש הבן, שעשו עסקאות גם נפט, גם עיראקים, גם זה. והדמוקרטים, תשמע, לא היו...
אבל טראמפ הולך איתם ראש בראש, כי הוא מחזיר את אמריקה להיות יצרנית האנרגיה הגדולה בעולם. למרות זאת, הם מבינים שהוא מציל אותם מהאיראנים. ואני חושב שהסיבה שהם לא רצו להגיע להסכם לפני בעצם הבחירות, בגלל המלך סלמן שהוא שייך לסקולה הישנה, שהוא חושש לעשות צעדים כאלו, אחרי שטראמפ מנצח, כנראה שהמלך סלמן פחד מי ייכנס לבית.
אתה אומר אם זה היה בן שלו כבר מזמן בראש הטראמפי.
אבל הם לא רצו להרים רגע לפני הבחירות, זה שקוף מדי.
הם פחדו אולי להתחיל עם ביידן.
אם יש אופק שלו עוד 4 שנות טראמפ, והם מבינים מה טראמפ יודע לעשות ב4 שנים.
העסק גמור.
זה מתי ש... כן. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לראות את האלקטורים של מדינות המפרץ.
מתחילים להביא את צ'אטרים של קמיסר למקה.
בעזרת השם, כן, כן. אבל בשבוע הבא מוצאים טיסה ראשונה ישירה לדובאי.
בחסות, התוכנית בחסות
לכולי. בחסות קמיסר. ואנחנו נשמח להוציא טיסות ראשונות לכל יעד במפרץ בהמשך, ככל שטראמפ יאפשר לנו עם ההתקדמות. לריאד, אתם איתנו.
טוב, עוד דבר שטריד את ריזל מקודם, זה... בפוקס אני רואה שהדמוקרטים שומרים על הרוב בבית הנבחרים, זה דבר ש...
נורא והיום?
כן.
התחתון או הבית...
בבית הנבחרים.
אוקיי, שזה הקונגרס. כן. אוקיי, לא נורא. לא נורא כל כך.
זה עדיין, אתה יודע, זה... בוא נמתין ונראה לאן זה הולך.
אגב, הדמוקרטים קיבלו רוב בבית הנבחרים בקונגרס כבר בבחירות האמצע לפני שנתיים, אז אין פה מהפך, והקונגרס הוא לא באמת עושה את הדברים החשובים, זה לא הסנאט.
הסנאט עושה.
יש בו רק 100 חברים, לעומת 438 בקונגרס. לא נורא, יכול, אם זו
המכה הקלה בכנה, טראמפ ו...
בדיוק, אנחנו מוכנים להקריב.
כדי להשלים את העובדות, את פרופיל המועמדים, מקודם סיכמנו את העובדות החשובות על דונלד טראמפ, עכשיו עוד כמה דברים. אמרנו שהוא נבחר לקונגרס, בגיל 29, הוא כאמור נחשב לבן אדם שנבחר אחד הסנאטורים הצעירים בהיסטוריה, ואם במקרה הוא יבחר לנשיא, אז הוא יהיה הנשיא המבוגר ביותר בגיל 77. גורל טרגדי מבחינת חיי משפחה, ביידן איבד אישה ובת בתאונת דרכים מחרידה, ובן שהלך לעולמו לפני 5 שנים ממחלה קשה.
בן שהיה לוחם.
נכון. וכמו טראמפ, קראו לו ביידן, וכמו שדונלד טראמפ, גם הוא לא שותה ולא מאשן, אבל בניגוד ליריב שלו שחובב קולה, ביידן אוהב גלידה, אייסמן.
אגב, טראמפ אוהב כל מה שלא בריא, והמצב הגופני שלו
לא מאפשר לו, כן?
לא, מאפשר לו.
רגע, לביידן יש טוויטר?
חופשי.
אז רק לומר, לספר קצת על ביידן באמת. כשדיברנו, כשסיפרת שאשתו והבן שלו,
אשתו
והבת נהרגו בתאונת דרכים, זה היה ממש שהוא התחיל כסנאטור, ושם השביעו אותו
ליד המיטה של הבנים,
השביעו אותו ליד המיטה,
הבן שלו הנטר היה פצוע מאוד קשה והוא הושבע ליד מיטת הבנים.
תמונות שארצות הברית זוכרת לגמרי, הוא היה אלמן צעיר עם 2 בנים, והסידור היה שהוא היה נוסע כל יום חזרה הביתה, הוא היה נוסע כל יום חזרה הביתה למדינה הקטנה שלו שם, והיה יוצא ברכבת הראשונה בבוקר, חוזר ברכבת האחרונה, והוא תמיד אמר, אפשר שיהיה סנאטור אחר כאן בסנאט, אבל אי אפשר שלילדים שלי יהיה אבא אחר.
שאלת על הסנאט, אז הכיסא אחד לפחות עבר כבר לרפובליקנים בקולורדו, אבל בית הנבחרים עדיין...
אגב, חבל שטסלר לא ער עכשיו, כי המדדים בבורסות בארצות הברית עכשיו קופצים בחדות, שזה אומר שאנשים...
שיש הכרעה.
אתה דרך אגב, ריזל, אולי אתה יכול לעשות לנו סדר מבחינת...
הם יכולים לקפוץ, הם יכולים באופציות.
אנחנו מדברים על ביידן כל הזמן.
באופציות, כן.
שהוא כרגע מועמד לנשיאות, אבל אם מסתכלים רגע אחורה, ריזל כבר שנה עוקב אחרי הדרך לבית הלבן, אם מסתכלים אחורה... איך בכלל ג'ו ביידן הגיע להיות מועמד לנשיאות? הרי התחילו הקמפיין של הדמוקרטים, אמרו שהוא היה כאוס שלא יאמן.
הוא נשאל בהתחלה.
אנשים שהלכו, עפו, חזרו, הגיעו.
חוסר אופציות.
איך הוא בכלל הגיע להתמודד על תפקיד...
האמת שהייתה לי פינה שהייתה אמורה להיות משודרת עכשיו, אבל כל כך מעניין לנו פה בחי, אז נדלג עליה, היא כבר שודרה היום ב8.
תגיד לי איך.
ג'ו ביידן הפסיד באיווה, בבחירות, איווה תמיד מתחילה את הבחירות במרוץ, בפריימריז, הוא הפסיד שם, והוא שבר בעצם שגרה שמ-1980, מי שמפסיד שם לא יהיה המועמד, או זה אכל אותו, ואחר כך הוא השתולל נגד פיט בוטיג'ג' ונגד ברני סנדרס, בסופו של דבר, אבל למה הוא ניצח? כי הוא סנטור ותיק, 45 שנה במערכת, זה כמו שישראל קץ ינצח בליכוד אחרי ביבי, הוא מוברק שם, השטח שלו, עם כל הכבוד להכל, הוא גם הזכיר
לו כבוד.
הוא הזהיר גם את האנשים מסנדרס ומהסוציאליסטים הקיצוניים, אמר להם, האנשים האלה בטוח יפסידו.
הם לא חוששים באיזשהו מקום.
אני ממלכתי, אני מרכז, אני ימין.
הדמוקרטים שנים חיכו להשתלט על הבית הלבן, הם לא חוששים, רגע, הם לא חוששים מהעובדה שנשיא שנכנס לבית הלבן בגיל 77, אם הוא משלים קדנציה, הוא מסיים בגיל 82, זה לא מפחיד אותם קצת מזה ש... יהיה להם בבית הלבן מישהו שכבר היה איזשהו נשיא שהלך לו עולמו בזמן הקדנציה חס וחלילה?
אולי אני אומר לך כזה דבר. הרי ברגע שמפלגה בוחרת נשיא, היא יודעת בעצם שהיא נכנסת לקיפאון של 8 שנים. אוקיי? כי לא מחליפים. לא מחליפים. ואומרים, אתה יודע מה? 8 שנים זה ארוך לנו, הרי העולם פתאום כל הזמן מגיע לכל מיני קיצורים.
הוא עושה כושר, הוא בסדר, ניקח אותו לארבע שנים, אנחנו חותמים עליו.
בוא ניקח מועמד של 4, ובוא נעשה אקשן בהמשך הדרך ככה.
גם פה אצלנו, מה?
אבל זה לא אימור קצת גדול מהבחינה הזאת של ללכת על מועמד שהוא סוס קרבות ותיק, מה שנקרא, לעומת כל הצעירים שעכשיו מעורבים בבחירות?
מבחינתם רק לא ביבי, הגרסה האמריקאית. רק לא טראמפ, כן. וזה מה שהם צריכים, ומכניסים אותו פה פנימה, והם כולם יודעים שהסגנית
יכולה לקבל את זה כל יום. אני עדיין לא מבין, אני עדיין קשה לי להבין, אולי אתה בתור איש העולם הגדול, כמה
שאתה תסביר לי. אגב, רשידה טליב, רשידה טליב, חברת
הקונגרס,
הפסידה לרפובליקני, נפטרנו.
לא תהיה?
בשעה טובה.
לא תהיה, הדמוקרטים נפטרנו.
עכשיו אפשר לשתות לחיים.
אחת הבעייתיות ביותר שיש.
גם טראמפ.
רגע, זה לא זאת.
זוהי שלא באה לבקר.
שלא נכנסה לישראל, כן. אז אני שואל.
סבתא, יש לנו בשורות טובות. עכשיו הנכדה שלנו
יכולה לבוא לבקר.
סיימה לעשות את הסיבוב הפוליטי שלה, והיא תוכל לבוא לבקר אותך סוף סוף.
אני שואל איך באמת אתה יכול להסביר את זה כמי שמחובר לראש הצעיר, איך הצעירים מבחינת נשיאים שמעמידים אותם טראמפ מול ביידן כמו בתמונה הזאת פה, עם האופי, הצד האישיותי בנשיאות, איך הם לא מתחברים לנשיא שהוא חצוף, מציית, עושה מה בראש שלו, לעומת...
חכה לסוף הלילה ונראה.
לא, לעומת ביידן שהוא כאילו ממלכתי,
סופר ממלכתי.
אז איך כאילו אומרים השטח הצעיר...
מי אומר שלא? בוא נראה לסוף הלילה. מה שאומרים, אומרים, אומרים.
אומרים הפרשנים, לא...
כשאנחנו נקום בבוקר אחרי המשטח.
אתם זוכרים שדיברנו על מיניסוטה? אתם זוכרים שדיברנו על מיניסוטה? אז טראמפ בינתיים הוביל במיניסוטה, שזו סתירת לחי, בתוך הסתירת לחי. בינתיים הוא גם מוביל בטקסס ב-3.1%.
כן, טקסס ואוהיו עדיין לא ברורות.
טקסס למרות זאת כן הולכת ונצבעת באדום בוהק.
כן, אבל בשניהם נספרו בינתיים 60% כמעט.
60%, אל תשכח שזה מהערים הגדולות שהן דמוקרטיות, כרגע הכל הולך לפרברים, לאזורים המרוחקים והכפריים שהם כולם רפובליקנים. טראמפ בינתיים מנצח בדרום דקוטה, צפון דקוטה, ויומינג, מדינות קטנות ולא נחשבות. הם גם מסורתית מדינות רפובליקניות, אבל זה האדום במפה גם מחזיר לנו את האדום בלחיים, אני חושב.
טוב, בואו נקווה שעוד חצי שעה אנחנו מסיימים את המשדר הזה, ויהיו לנו דברים יותר ברורים, אתה יודע.
נתחיל לראות את המפה של המערב לאט לאט נצבעת, כי הרי הפער בשעות בין מזרח ארצות הברית למערב זה 3 שעות, אז 3 שעות אחרי שבמזרח נסגר, אנחנו נראה את המדינות במערב, שוב קליפורניה, אין לנו שום חדשות משם, היא תצבע בכחול, זה יהיה דמוקרטי, אבל נבדה, אריזונה, אורגון, נראה שם מה...
אריזונה, הקלפיות עכשיו נסגרות ב-4.5 שעוננו, והיא מדינה חשובה כי היא מתנדלת.
11 אלקטורים יש לנו מאריזונה, זאת אומרת, המדינה הגדולה במערב.
גדולה, אבל לא משהו.
11 אלקטורים. כן.
אריאל שרפר, נתונים שלך מפנסילבניה, מחוזות מסוימים.
כרגע זה בדיוק מה שאני בודק.
אנחנו פתחנו את המשדר הזה בהימורי בחירות.
כן. אני אמרתי שאני לא מאמין, אני אמרתי שאני מתחנן, אני מתפלל. אני מתפלל שטראמפ יזכה לטובת
עם ישראל. לפני סוף המשדר, אני חושב שכולנו באווירה קצת יותר חיובית לגבי טראמפ ממה שנכנסנו. הוא לא הפסיד ברצף של מדינות מפתח.
אולי לא נוקאוט ולא...
לא נוקאוט, הוא הביא את פלורידה. הוא מביא מדינות, ולכן אני חושב שצפוי לנו לילה ארוך, והכרעה לא טיפול ככל הנראה בשעה, שעתיים הקרובות.
מהתמונה שמסתמנת כרגע, לפחות מבחינת המפות, נראה שזה באמת שונה. שונה מאוד ממה שאנחנו עשינו לפני 4 שנים, ריזל ואנוכי בלילה, שראינו באמת תמונה, שבשעה הזאת כבר, אני חושב שראינו את רוב רובה של אמריקה אדומה, ויכולנו כבר לקבוע מגמה שכנראה טראמפ
כבש את הבית הלבן, בניגוד לכל התחזיות המוקדמות, אבל כרגע זה לא איפה שאנחנו נמצאים.
זה קצת מתאחר, זה קצת מתאחר.
ואולי השינוי הגדול, כמו שאמרתי, הוא שוב, באיך שאנחנו תופסים את הקמפיינים, את המסעות בחירות כפי שהם היו פעם, הבן אדם הוא אני. זאת אומרת, ביידן מביא את הניסיון שלו כסגן נשיא, את השנים הרבות שאמרת שהוא היה בפוליטיקה, טראמפ מביא את עצמו. אחרי ארבע שנים, כולם יודעים
שהבן אדם בא
את עצמו, את הפה, הטוויטר וההישגים. אין ספק שיש לו הרבה. מבחינת ביידן, ביידן חובת ההוכחה עליו, הוא מדבר, 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 אבל לא עשה עוד כלום. טראמפ עשה בארבע שנים, באמת מה שנשיאים לא עשו בשתי קדנציות.
אני מעניין אותי דבר אחד, שהוא, אני חושב, מאוד קריטי בנושא הזה של ספירת הקולות. לפי מה שאני מבין, ככה מדיווחים בתקשורת, סופרים קודם את הקולות שהגיעו בדואר, ואחר כך את הקולות שהגיעו היום. אז זה דרמטי, כי אם אנחנו יודעים שהדמוקרטים ברובם לפחות מצביעים בדואר, אז זה אומר שטראמפ עוד יכול לקבל בקולות שהצביעו היום, בפרט במדינות שרק עכשיו נסגרו, כמו שאמרת.
וזה יכול... סופרים ראשונים, בערים הגדולות, הדמוקרטיות...
או בפרברים.
מי קבע?
הנה, בבקשה, עכשיו...
זה בדואר, אני צריך להבין את זה.
עכשיו, בואו...
אומרים שהם מפחדים להגיע לקלפיות, ואנשים של טראמפ עם הג'יפים האלה, הטנדרים, כן, של השיירות, הם באים, וכל אחד מגיע עם השאטגן שלו.
השכל באמת מניח אחרת, כי הדמוקרטים ברובם יותר מבוססים, הם בדרך כלל הבוסים, יכולים להגיע ביום הבחירות עצמו, הרפובליקאים.
לא, לא בגלל שהם עובדים.
הפועל הפשוט.
אבל לא בגלל שהוא עובד.
הנה דיברנו אגב מקודם על האלקטור.
זה החשש מהקורונה, אני חושב.
רצית נתונים, אז הנה אני אגיד לך ביאף, מה שנקרא, על המפה, מה שיש לנו עד עכשיו, סיכום מהיר. צפון דקוטה, טראמפ ניצח. דרום דקוטה, טראמפ ניצח. נברסקה זכה בארבעה אלקטורים, חמישי טרם מוכרע. מיזורי ניצח. אינדיאנה, אני מדבר על טראמפ כמובן, ניצח. צפון קרוליינה מוביל, אבל עדיין לא, אדומה, אבל עדיין לא ניצח. ביומינג ניצח, אוקלאומה ניצח, הכל טראמפ כמובן. לואיזיאנה ניצח, אלבמה ניצח, מערב וירג'יניה אמרת, ואינדיאנה, כל המדינות האלה כרגע של טראמפ. ביידן, אני עובר לביידן. ניו יורק, כמו שאמרנו, ניצח. ורמונט ניצח. ניו מקסיקו ניצח. קולורדו ניצח. עוד מדינות, מרילנד, גם שם. בקיצור, אם מסתכלים על המפה עכשיו מהצד שאנחנו עקבנו אחריו כל הלילה, אדום הרבה יותר מכחול.
ויוסי חיים, יוסי חיים שלנו של כל חיים הביא פה משהו באמת דרמטי, הוא מצייץ את זה עכשיו סופית, פינדרוס בחוץ.
עוד פעם, הצבעתי לכם, יש נורווגי.
אמריקאי אגב.
יש נורווגי, זה תלוי מאוד מה יקרה עם ברוכי. עם ליצמן, אבל בואו.
אגב, אם דיברנו על טראמפ בעבר, אתה הזכרת את זה שהוא היה מתמודד, הוא לאו דווקא שבמתאר.
איפה שזה לא יהיה. כן.
טוב, הפוליטיקה בחוץ לארץ תמיד עניינה אותי, בארץ פחות. אני זוכר שהייתי נער בין 13-14 לפני 20 שנה. נכנסתי לחנות מייסיס בניו יורק, ומייסיס היא רכושו של טראמפ. יש שם תמונה ענקית שלו, ואני זוכר שהייתי עם חבר ואמרנו, הנה הבן אדם שניסה להתמודד לנשיאות ארצות הברית. הוא ניסה כבר אז, הוא בהתחלה התמודד במפלגה הדמוקרטית ונכשל.
ונכשל.
אחר כך הוא ניסה להריץ איזה משהו עצמאי ונכשל, ישב לו טוב עכשיו על הרפובליקנים. ואני זוכר שכבר אז היה מגוחך שהבן אדם העשיר הזה משמם לו בחיים.
תפס טרמפ על הפיל.
כן.
זה כמו ראש עיריית ניו יורק, איך קוראים לו, היהודי הדמוקרטי? בלומברג. הוא אמר שהוא רוצה שני דברים בחיים, אחרי שהוא עשה הרבה כסף. או להיות ראש עיריית ניו יורק, או להיות מזכ"ל האום. הוא קיבל את ראש עיריית ניו יורק, ואז נכנס לו החלום להיות נשיא דמוקרטי, ואגב, אם הוא היה מתמודד כרגע מול טראמפ, היינו בצרה צורה, הוא בן אדם הרבה יותר צעיר, אין פה שאלות קוגניטיביות.
עם הרבה יותר כסף.
הוא יהודי, יש לו הרבה יותר כסף, הוא רציני, והוא המיינסטריט.
וכלי תקשורת
מרכזי. והכי חשוב, מודים לך, מודים לך, מודים אנחנו לך שאתה לא מתמודד.
אברהם באברהם, והכי חשוב, הוא היה רפובליקן לשעבר שמאס בטראמפ, והוא היה מושך לה הרבה מהמרכז. ומהימין הרך יותר.
אתה יודע שתמיד אומרים...
טוב, יש לנו פינה...
רגע, לפני משפט אחרון, תמיד אומרים לאנשים, אמריקה זה הסלוגן שלה, זה לכל אדם יכול להגשים את החלומות שלו. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כשאנחנו אומרים לילדים צעירים, dare to dream, לחשוב שבן אדם כמו טראמפ, איש עסקים, דמות שנויה במחלוקת, פה גדול, הופך להיות הנשיא של המעצמה הכי גדולה בעולם לפני ארבע שנים, מי שהיה מספר לנו את הבדיחה הזאת, עשור קודם היינו צוחקים עליו, אבל הנה טראמפ אמר אמריקה גרייט, כאילו לעשות אותה מעולה, והלך ונהיה התפקיד הכי בכיר, יש כאלה שיגידו לא רק בארצות הברית אלא גם בעולם, אז הוא הנשיא כרגע, אי אפשר להתווכח עם העובדות.
חלומות יכולים להתגשם, תלוי כמה אמביציות יש לך להגשים אותם, וכמה ריבונו של עולם נמצא בעזרך, וכרגע הוא איתו.
וכמה אתה מתפלל ומשקיע, אגב.
טראמפ דיבר שבוע שעבר על ריבונו של עולם, הוא אומר, ואתם תגידו שזה לא זה וזה לא זה, אבל רק הוא יחליט.
עזרת השם.
אז אם דיברנו על אמונה, אולי ישראל בנצבי שלנו, הכין פינה יפהפייה, על מה שקורה בקהילות היהודיות בבחירות האלו, בואו נשמע.
ארצות הברית.
מערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית היא הסוערת ביותר שידעה את המודרנית, כך אומרים היסטוריונים. יש שיאמרו אולי הסוערת ביותר מאז הקמתה של ארצות הברית, ואף רוויית יצרים יותר ממערכת הבחירות בשנות ה-60, עם רצח הנשיא קנדי ורצח מרטין לותר קינג. הרפובליקנים נגד הדמוקרטים, האדומים נגד הכחולים. מצד אחד נשיא פופולרי, צבעוני ורעשני עם פה גדול, אך עם עשייה לא מבוטלת. ומהצד האחר פוליטיקאי שהיה סגן הנשיא, אך דמות די אפורה. לצידה של הדמות הדמוקרטית מתייצבים כל מנגנוני השמאל המשומנים שיודעת אמריקה הגדולה להציע. התקשורת ואנשי הבוהמה שלה הם מתייצבים לצידו של ביידן. טראמפ הם אומרים רק מזיק. הבעיה כאן היא שהנשיא מפה הגדול אומר את מה שהרבה מהם חושבים בשקט. הוא כעס מאוד על ירידת העוצמה הכלכלית של האמריקנים ועל מה שהוא כינה הרפיסות של הדמוקרטים במלחמה מול הטרור המאגרים ובמלחמה הכלכלית הגדולה מול סין. כמובן שהעם שבשדות אלה תומכים נלווים שלו, של טראמפ. דוגמה קטנה לכך ניתן לראות בימים האחרונים עם השיח אודות הפקת נפט מפצלי שמן. זו יצירת אנרגיה הגורמת לזיהום רב וכל מה שהדמוקרטים לא אוהבים. אבל מצד שני מספקת עבודה למאות אלפי ואולי מיליוני אמריקנים. טראמפ כמובן בעד וביידן נגד. זוהי אולי מראה של התמיכה בטראמפ מצידם של האמריקנים הפשוטים. תומכי טראמפ מספרים לכל מי שרק מוכן לשמוע כי הוא זה שעמד בכל הבטחות הבחירות שלו. הוא ביטל את הסכם הגרעין, פעל להקים את הגבול עם מקסיקו, טיפל במאגרים, האיץ את הכלכלה והחזיר את העוצמה הכלכלית של אמריקה. הוא גם ביטל את תוכנית הבריאות אובמקר, וכמובן איך לא הסכמי השלום המשמעותיים במזרח התיכון רק בשבועות האחרונים. מדינה משמעותית נוספת בה כוססים ציפורניים היא איראן. שם מייחלים ומתפללים שטראמפ ינחל כישלון. הוא הרי הביא לביטול הסכם הגרעין ולהכנסתה של טהרן למשטר סנקציות קשה. בימים אלה חיים האיראנים על הרזרבות, ואם מצב זה יימשך עוד כמה חודשים המדינה תקרוס. זכייה של ביידן תביא את ארצות הברית לחזור להסכם הגרעין ולהביא את איראן חזרה לקדמת הלגיטימציה המערבית והוצאתה מרשימת הסנקציות. את מערכת הבחירות הסוערת ניתן לראות כמובן גם ברחוב היהודי. שם ההצבעה מתחלקת באופן די ברור, היהודים האורתודוקסים מצביעים רובם ככולם לטראמפ. הם פועלים עבורו, מארגנים הצהרות תמיכה ושיירות כלי רכב עם דגלי המפלגה הרפובליקנית ותמונות ענק של טראמפ הם עורכי קבע בשכונות היהודיות. מצד שני, מי שהם מכונה הרפורמים, מביאים תמיכה גלויה בג'ו ביידן. הם טוענים שטראמפ הוא סכנה לארצות הברית, הוא מביא לערס השפיות כהגדרתם. לא טובת ישראל עומדת לנגד עיניהם, אלא טובת אמריקה, וכאן ניתן בעצם להבין את החלוקה, שבעוד עבור היהודי האורתודוקסי ארץ ישראל היא הסיבת הבחירה הראשונה שלו, אצל הרפורמי העסק שונה לחלוטין. נקודה מעניינת היא שאם נביט מעט לאחור, היהודים האמריקנים כולם תמכו עד לפני כמה שנים דווקא בדמוקרטים ולא ברפובליקנים. אך דפוס פעולה זה השתנה עם היחס הצונן והלא מחבק בלשון המתה של הנשיא קלינטון ואובמה.
מרתק, מרתק ממש.
תודה
עכשיו,
רבה ישראל בן צבי.
כן, תודה ישראל בן צבי על הפינה הרעותה הזאת מעניינת ומחכימה. 17 דקות לסיום הפינה שלנו, ואני רוצה לחזור לנושא של האלקטורים שפרנק קצת דגדג איתו מקודם. למה בעצם יש אלקטורים בארצות הברית?
כדי שכל קול של כל חווי יישמע.
יפה מאוד, כי ארצות הברית בעיקרה היא מדינה של חוויים וחקלאים, ופחדו שאיפשהו בדרך בין הקול של האזרח הקטן
להוא שעושה הרבה רעש בעיר הגדולה,
בדיוק, לדיפלומט, לחבר הקונגרס יאבד, ולכן אמרו נמנה נציגים שהם יבואו לוושינגטון וישבו ברוב חשיבות חודש אחרי הבחירות ויבחרו בנציג. שיטה, סליחה, מטומטמת, אבל היא קיימת עד היום. ולמה היא מטומטמת? כי למשל, אם ביידן מנצח או קלינטון, כמו שהיה 5 פעמים בהיסטוריה של ארצות הברית, המועמד מנצח במספר הקולות, הפסיד. לכן הרפובליקנים כל כך להוטים על האלקטורים ולא ייתנו לזה להשתנות.
דרך אגב, קמפיין...
זה כוחות טראמפ, מבחינת התוצאות הכלליות, נכון לעכשיו, שכמובן עוד הספירה נמשכת, טראמפ עם 50%, ביידן עם 48% וחצי.
איפה זה?
על מה אתה נדבר?
תוצאות כלליות כרגע, זה ריזולט.
ארציות.
מבחינת מיליוני...
כן, של פוקס ניוז.
תקים בקלפי.
אלקטורים, ביידן, סליחה, לא אלקטורים, האלקטורים הם עדיין נוטים יותר טיפה לטובת ביידן. דרך אגב, מבחינת סגני נשיא, הריס כרגע עם 129 קולות, ופנס עם 100 קולות.
אוקיי, זה עוד עדכון אחד.
לא עושה כלום.
אבל עדיין,
זה המצב כרגע. טראמפ תופס פער גם בטקסס וגם באוהיו. אנחנו רואים בטקסס כמעט 50%. האמת שפער של אחוז, בקיצור. פער של אחוז שם.
כמה אחוזים מהקולות.
האמת שעברתי כבר את המסך, עוד רגע אני אחזור לזה, אבל קמפיין ביידן, המטה שלו מפרסם ממש לפני זמן קצר, הודעה על כך שהם הפסידו בפלורידה, אני חושב שזה כבר אפשר לסמן, הביא על העניין הזה.
תסתכלו, אם מי שרואה את המפות, כאילו...
בטקסס, אגב, לשאלתך, 74% מהקולות, פער של אחוז.
תראה גם אתה את המפה של דקלרד, הוכרז ומתמודד, שים לב לנקודות האדומות, שים לב לנקודות הכחולות, אני חושב שאתה ואני שמסתכלים בנתונים, רואים הרבה יותר נקודות אדומות מכחולות.
כן, אבל יש מדינות שיש להם הרבה יותר אלקטורים, ולכן הם...
כרגע מבחינת המפה, איך שהיא נראית, יותר אדום מכחול. זה אפשר להגיד, נכון לרגע.
אגב, אני רואה את הרד ניר מתפתל באולפן חצות 12, כמו שהיה פעם שעברה, והוא מדבר על קולות השחורים שלא ניתחו אותם נכון. לא יודע אם שמתם לב, אבל בבחירות האלו, יותר מאי פעם, בבחירות שבהצהרות של מועמד רפובליקני, היה המון צבע בקהל. לא רק הלבנים האלה, החוואים שמנסים להלביש על טראמפ, המון אפרו-אמריקנים, ולמה? כי טראמפ בתקופתו הביא את ההבטלה, לא רק את ההבטלה הכללית לשפל שלה בתולדות כל הזמנים, אלא בפרט את ההבטלה בקרב אפרו-אמריקנים. והם מבינים שלהגיד על טראמפ שהוא גזען, זה בובקס, זה פה הסחת.
הוא החזיר את העבודה לארצות הברית.
לאותם פועלים שחורים מסכנים.
הם חזרו למעגל העבודה והם עובדים. אז הם אומרים, לפני שאנחנו מצביעים לביידן, שנותן את הכל חזרה עוד פעם לסין, וכל הסיפור מההתחלה, אנחנו, חשוב לנו, הכסף שלנו.
כמו שאמרנו,
הם לא יצאו ברחוב, הם יגידו טראמפ. הם לא יגידו טראמפ ברחוב, אבל הם יצביעו טראמפ בקלפי.
עוד מעט...
הכלכלה, ושוב הכלכלה.
ומה שאמרנו, זה שמעניין שדווקא במלחמה הזאת, פוקס ניוז נותן את
הפזילה הזו, הפזילה.
ו-CNN, גם כן, וגם ניו יורק טיימס, נותנים לטראמפ את ההובלה. בואו נראה רגע את הנתונים. אם יש לנו נתונים עדכניים של פוקס ו-CNN, אוקיי. אנחנו, אוקיי, אני רואה שגם בפוקס, לא כזה דרמטי.
חדשות 12 כבר נותנים 139... אלקטורים, בינתיים הם הכי מפרגנים לו, אולי, המעניין התמונת מצב
ההפוכה. איזו קריצה, אנחנו חברים, יאללה.
יודעים גם איפה אנחנו נמצאים.
יכול להיות שלכם גם פוקס אומרים הפוך, כל אחד מנסה לרצות את הצד השני.
יכול להיות שאנחנו לא קראנו את המספרים, אלא ראינו את הגובה של העמודות, אבל נסדר.
חברים, ייתכן מאוד ובעזרת השם, אנחנו לפני תקופה, שאם היינו ככה עם כאב בטן וידענו שהחגיגה, הקידוש הזה עוד מעט יסתיים, וקיבלנו רק את המנה הראשונה לארבע שנים, יש תחושה, איתי, שהחתונה הזו ממשיכה, ואחרי המנה הראשונה שאכלנו במשך ארבע שנים,
אנחנו הולכים לקבל
את המנה העיקרית, ואנחנו במנה העיקרית, אנחנו נאכל את המנה העיקרית, והמנה העיקרית אמורה להיות טובה ומדושנת, וגם, יש לכולם את ההרגשה של תוכנית המאה, שבסוף היום, טראמפ הביא אותה, אבל הוא ראה מי מוכן להתקדם איתה ומי לא. זאת אומרת, היה פה ממש בדיקת כלים. הישראלים לא התכוונו להתקדם, אבל אמרו, אנחנו מתקדמים לגמרי, והפלסטינים עוד פעם עשו את הפרצופים, ואז כנראה שלא היה פה צורך במעשים כדי להבין עוד פעם מי רציני ומי לא, ואם אנחנו לקראת עוד ארבע שנים של טראמפ, אנחנו צריכים לשאת תפילה על השם, תפילת הודיה, ולומר תודה רבה, כי נשיא כזה, שיתנהג כך אלינו, אל יהודי ארצות הברית, ויושבי ארץ ישראל, לא היה כבר הרבה מאוד שנים, וזה נפלא, וטוב להודות.
וכמובן, כמובן, אחותך אמרה את זה, אבל יחד עם זאת, לא לזכור שהכל זה... לא. סופו דבר, הכל זה גלות, אנחנו צריכים לקוות למשיח. טראמפ גם יהיה עוד 10 שנים, זו לא המנה העיקרית שיהודי מאמין מחכה לה, זה קרוב, זה קרוב.
אני השמעתי הבוקר, השמעתי הבוקר בתוכנית, כן?
כן,
לא, רק לומר, השמעתי הבוקר בתוכנית את השיר, מלך המשיח עתיד למלוך מסוף העולם עד סופו, ואמרתי כל הזמן, בואו נזכור, בואו נזכר, כשאנחנו מדברים על מי יעשה לנו אותו עוד 4 שנים, בואו נלך לפתרון שגומר כאן את האירוע.
זה בהחלט פעמי משיח, פעמי משיח, על זה כולנו מסכימים.
כולם שטראמפ הספידו אותו באמצע הקדנציה עם
ניסיון הדחה, כן?
הדחה שלו, האמפיצ'מנט, והוא אפילו לא התייצב להגן על עצמו, אז ברוח זו הכנתי איזשהו נאום סיכום, ladies and gentlemen of the jury, אני רוצה לסכם את החוויה הזאת בממש כמה משפטים קצרים.
אגב, ה-FBI הודיע הלילה שהוא כבר לפני שבועיים החל במהלך לסיכול התערבות רוסית ואיראנית בבחירות. כלומר, ידעו שזה הולך לקרות, וכבר מראש נערכו לזה.
דווקא הפעם היה ככה, קודם כל,
בגלל שהם נערכו מראש.
אני אומר ככה, קודם כל, הדבר הראשון שאני חייב להגיד זה היה מפתיע, ולטובה. לטובת ישראל, לפי דעתי האישית והדעה הרווחת כאן בשולחן, היה מפתיע כי התחלנו את הערב באווירה שלא יודעים כלום, okay. וסיימנו אותה באווירה של הייתה פה הפתעה גדולה.
מתקדמים לקראת.
מתקדמים לפרט. לקראת, היה מעניין, בזכותך גם, בזכות החידות שלך וההיסטוריה שלך, למדתי פה כמה דברים על ארצות הברית, שלא הייתי מצליח למצוא בשום מקום, אפילו לא בוויקיפדיה או בגוגל.
מי הנשיאים שלא קבורים.
מי הנשיאים שלא קבורים, למשל.
זו הבדיחה של אבא שלי. אבא שלי כבר לא איתנו מעל 20 שנה.
אני חייב לציין שלמרות שלא הזרקנו כאן באינפוזיה קפה, הייתה פה אווירה של אמצע היום, וזה דבר שראוי לציון בעיניי, כי זה הישג גדול, הצלחנו לשמור פה על אווירה של 3 שעות שידור באמצע הלילה, כאילו זה צורך.
ויש מישהו שמשדר שוב ב8 בבוקר, תודה. במוקלט.
במשפטים אחרונים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.
רגע. שנייה, היה פה צחוק בקונטרול.
אנחנו צריכים לדעת למה.
שלמה פולק ואורי כהן. כן, אתם רוצים אולי לומר לנו כאן, בואו, 10 ל-5, רוצים לשתף פה את כולם?
הם לא מאמינים
שטראמפ ינצח. אורי כהן כבר עשה פינה.
אני אומר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אנחנו מדברים פה תיאורטית על כל מה שקורה, על המנהיגים הגדולים, וזה נכון גם לגבי נתניהו, גם לגבי טראמפ, טראמפ, ביידן, נתניהו, כל האנשים האלה, לא היינו רוצים להיות במקומם, אנחנו רק מדברים עליהם, ומאוד קל לשפוט.
רגע, למה אתה מדבר בשמי?
לא, אני אומר, לא, אני מדבר איתך, שאתה אומר על, מבין את זה בטח, על כל מה שקורה לנתניהו כרגע.
אני צוחק, כן.
רק, חופשי עליי, כמה שאתה רוצה. אבל הנקודה היא, מדברים עליהם, לא חווים את מה שהם עוברים, הם מנהלים מדינות אדירות, ישראל, ארצות הברית, לא היינו רוצים להיות בנעליים שלהם הערב, ובכלל, עדיף להיות מהצד הזה של המדבר. ועוד מסקנה מהערב הזה, עשה מה שאתה יכול בזמן שניתן לך, לדעתי הוצאנו את המקסימום, כל אחד ואחד מאיתנו. ודבר אחרון, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. לכן אנחנו אוטוטו מסיימים פה בלי הכרעה ברורה עדיין, אבל כמו שתמיד אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, לא אתה בן חורין לבטל, יש עוד משדרים מתגלגלים, בוקר, מהדורה...
ואתם כמובן מוזמנים להזין, בשעה 7 בבוקר, משדר מיוחד, ולאחר מכן במהדורה המרכזית, ולאורך כל היום עדכונים בחדר החדשות אריאל שרפר.
תגלסי מילת סיכום שלך.
שמע, אני אגיד לך את האמת, אני הכנסתי לפה, גם בשבועות האחרונים, לא רק הערב, במשהו לא כל כך ברור, היה הראש אמר ביידן, הלב אמר טראמפ, הבטן, לא יודע, זה, ובסופו של דבר היום,
אין לב, הבטן.
כשסיימתי את המשדר הזה, עכשיו שאנחנו לקראת סיום, אני יותר רגוע מהבחינה הזאת שכנראה טראמפ ינצח, אבל שוב, עד שזה לא סגור, זה לא סגור.
הבאת עניבה אדומה למי שלא צופה בנו.
כן, לא מצאתי כוכבים של ארצות הברית, אבל אנחנו כמובן נמתין. אתה יודע מה, אפרופו חידות, באיזה מדינות, לא עכשיו נזכרתי, אמרתי כוכבים, באיזה מדינות לא נותנים את כל האלקטורים, הרי בדרך כלל אם אתה מנצח, המנצח לוקח הכל. שתי מדינות שלא, יפה, שתי מדינות שלא לוקחות את כל האלקטורים.
מדינות גדולות.
מה זאת אומרת, זה מתחלק לשניים?
כן, לפי כמה ש...
ניו-המפשייר יכול להיות?
אני לא יודע את התשובה, אז בואו נתקדם הלאה. אבל אני יודע שיש שתי מדינות כאלו.
אל תשאל אותנו ככה... חידות שאתה לא יודעת.
אגב, אני מקווה, אם שרפר דיבר פה על האווירה שהייתה, אני מקווה שנבוא ללמוד תורה, בטח כל אחד, השיעור היומי שלו לפני התפילה היום בבוקר, נהיה לפחות עם אותו שטייגן, עם אותו מצב, עם אותה התלהבות, גם בקיום המצוות, כי זה בסופו של דבר המהות שלנו.
לפני 4 שנים, ובואו נשים את זה על השולחן, אנחנו מדברים במקרה זה היה עם אחותי שדיברנו בקליפורניה, והם אחרי חודשים של ריוטס, של התפרעויות ברחובות, הם כבר מסתגרים לקראת, ואם זה הולך לקראת טראמפ, הם פשוט מסתגרים בווינה השבוע. צר לי על הקורבנות, ולשם זה הולך. ארץ ישראל המקום הכי בטוח בעולם, וזה תמיד, וזה גם עכשיו, רואים את זה במוחש, ולאחרונה גם שקט מאוד בדובאי.
טוב, יש לכם תשובה על זה?
אגב, אחד המאזינים פה,
המאזינים שלנו מפתיעים אותי.
הפתיעה עם הכובע הזה.
שים את הכובע לסיום, אתה חייב לשים את הכובע לסיום.
אני לא אובייקטיבי.
אבל המאזינים שלנו מפתיעים אותי הלילה הזה, ושתי המדינות זה נבדה ומיין.
וואלה.
אני נותן להם את הקרדיט.
בתקווה שלא עבדו עליך, כן?
אנחנו נבדוק את זה, הכל מוקלט.
כנראה שהמאזינים שלנו רציניים, כמו המגישים פה לפחות. טוב, שורת סיכום, אפשר לומר שהלב ישלים בסופו של דבר עם הראש. בדרך כלל זה מוח שליט על הלב.
והנה, אנחנו כבר מקבלים עדכונים על עימותים מחוץ הבית הלבן.
הנה, זה מתחיל.
זה מתחיל.
הדמוקרטיה הגדולה בעולם.
צריך להבין שאנחנו באמת לקראת תקופה לכאורה לא פשוטה של מהומות בארצות הברית. ואגב, נרכש המון 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 נשק בשבועות האחרונים. בעיקר על ידי אנשי השמאל. בעיקר על ידי אנשי השמאל.
אלו שרוצים לאסור את הכלי נשק.
כן, הם השתמשו בנשק של אנשי הימין כדי לקחת את החוק לידיים. הולכת להיות תקופה לא פשוטה שם לכאורה, אבל בשורה התחתונה אנחנו יוצאים פה בשעה 4:55, כשלכאורה הנשיא דונלד ג'ון טראמפ מנצח בפעם השנייה, הולך לבית הלבן ומביא אותו בדרך לישראל נדוניה מכובדת.
טוב, אנחנו, אתם יודעים מה, אולי נפנה פעם אחרונה ככה למסך, בואו נראה את הנתונים, את העמודות של ה-139 ו-130, אל תתייחסו לגובה.
אגב, מהפך באוהיו טראמפ מוביל.
אבל באוהיו, כן, והוא הגדיל גם את הפער בטקסס ל1.5%.
קרון קרוליינה, הפער הצטמצם.
אני חושב שהנתון הכי עדכני זה 139 אלקטורים לטראמפ, 130 לג'ו ביידן. זה אומר שהמרוץ הזה עדיין צמוד ותלוי במדינות המפתח, אוהיו כמו שאמרת, וטקסס לאן היא תלך.
טקסס לכאורה אדומה.
לכאורה.
וגם
פנסילבניה. פנסילבניה, אבל סיכמנו שלא יהיה תוצאות היום.
בוא נאמר ככה, ש...
20% מהקולות עכשיו לפי פוקס, וכרגע ביידן עם 50% וטראמפ עם 45%, אז זה עוד צמוד, עוד הכל
פחות. אגב, אם פנסילבניה, צפון קרוליינה וטקסס אדומות, אפשר לומר שהמשחק מכור, וזה הולך לקרות מאוד, אז ממש בקרוב. קרדיטים, מגיע לכל מי שערך פה את התשדיר הזה כמובן, בראש ובראשונה לאסתי פלד, מנהלת האקטואליה, לבצלאל כאן, מנהל החדשות, לאבי רוזן, המנכ״ל המסור, שעשה הכל כדי שהתשדיר הזה...
יעבור בווידאו, כדי שתוכלו לראות את אריאל שרפר, מתי אתם זוכים לראות את שרפר בווידאו?
וכמובן לצוות העריכה, אורי כהן, קובי אלי, שלמה פולק, מי עוד יש לנו פה?
כל החבר'ה שני עוסקים בצורכי שידור באמונה.
איך נסיים? כי את המשדר לפני 4 שנים סיימתם לשנה הבא בירושלים, השגרירות עברה. מה האיחול שלנו עכשיו?
ירושלים האמיתית,
ירושלים הבנויה, ואנחנו רוצים טראמפ יבוא לכותל עוד פעם
לשנה הבאה, שיהיה משדר מיוחד, רעיון עם משיח צדקנו,
ביתי בתפילה יקרא לכל העמים,
אמן, בעזרת השם.
טוב,
חברים,
שרות טובות,
קמיסר, ריזל, שרפר,
שתמיד נבשר טוב למאזנים כמו הלילה הזה,
רק דברים טובים, לילה טוב לכולם.
הבוי חרבי עמו ישראל, ויעבור הבוי חרבי עמו ישראל, שחת רום ליהבו אסמכו הבוי חיב ימו ישראל ביהבו הבוי חיב ימו ישראל ביהבו שדרים תורה מפז מפנימים לנו היא יקרה הלכה השקפה מוסר ומרה כל חי זה כל התורה
כל חי כל חי תמיד איתי
דולי סבירוס